אנחנו נמצאים בהקדמה הרביעית, שאפשר לראות פה. אם אני אסיים פה, אז אני צריך להעביר את זה למסמך אחר. ההקדמה הרביעית, בעצם עד התשיעית, אני חושב, כן? יש פה את הרשימה. מההקדמה הרביעית, אני חילקתי את זה אחרת פה, אבל מההקדמה הרביעית עד להקדמה התשיעית, עוסק בעצם בעניין הזה של העצם והמקרה. או אפשר לתאר את זה בצורה יותר מדויקת, בהלכות, בכללים של המקרים לפי שיטת הקלאם. עכשיו, חסר לי הרבה מידע והרבה הבנה פה, אז נשתדל להגיד דברים שלפחות יהיה להם קושיות טובות. שאם אני לא מבין משהו, שאני יודע שאני לא מבין. העניין באופן כללי הוא שאריסטו המציא את המושג הזה של עצם ומקרה. אוקיי? עצם ומקרה הוא החלוקה הבסיסית של הדברים, שמבואר בהתחלה בספר הקטגוריות של אריסטו, שעצם זה הדבר שאודותיו אנחנו מדברים. בדרך כלל מתרגמים את זה substance או essence, משהו כזה. אבל במובנה פשוטה, כל פעם שאנחנו מדברים על דברים, אנחנו מדברים על דברים, כן? זה הקטגוריות בעצם. מלשון להגיד משהו על משהו. קטגוריה זה אותו מילה כמו המילה שאנחנו מכירים בחזל, קטגור. קטגור זה מישהו שטוען משהו על מישהו. שאומר שלך שייך דין כלשהו, שאומר משהו עליך. היה מישהו שכתב תרגום חדש של הקטגוריות, והוא קורא לזה allegations. או בעברית היו קוראים לזה מאמרות, דברים שאומרים על משהו. ואז כל פעם שאומרים משהו על משהו, אז חייב להיות שיש משהו שאודותיו אומרים, כן? אז החלוקה הבסיסית של המטאפיזיקה, לא המטאפיזיקה, כן? הצורה הכללית שבו אנחנו מדברים על העולם או מבינים את העולם, כלומר שהוא לפי דעתו גם תכונה של העולם עצמו, כן? זה לא הכל בראש שלנו, זה הכל בעולם עצמו, הוא זה שיש עצם ומקרים. יש דברים והדברים האלה, קוראים להם נושאים מקרים, כן? הקוס הזה שאני מדבר עליו, יש איזשהו קוס, ועכשיו יש בעיה מה זה בעצם הקוסיות של הקוס. בכל מקרה יש קוס, והקוס הזה יש לו צבע, למשל, או גודל, או כבדות, או שקורה לו משהו, או שהוא עושה משהו, כל מיני, או שיש כמה ממנו, או שהוא בעצמו בעל כמות. זה הכל דברים שאומרים על העצם. אז זה החלוקה הבסיסית של עצם ומקרה. כן, המילה מקרה הוא גם, עצם הוא תרגום לא רע, כן? כמובן שזה, בעברית עצם זה פשוט בון, כן? עצם, זה באמת מגיע מהמילה הזאת, זה לא, זה המצאה של, לא זוכר, כן? בתורה כתוב, אך עצמי ובשרי אתה, כן? התרגום זה, my bones and my flesh, כן?
חזר יש בכבודו ובעצמו.
כן, אז יש כבר, את ההפשטה הזאת כבר נמצאת, כנראה. מבוסס על הדבר הזה, כמו שאומרים, אך עצמי את, אז you are my bones, אז אם מפשיטים את זה קצת, אנחנו אומרים שבן אדם הוא לא רק הבונס שלו, אז יוצא שזה אני עצמי, כן? Self-reference, כן? משהו שמתייחס לדובר עצמו. יש באמת בכבודו ובעצמו בחזל? צריך לבדוק. כל הדברים האלה צריך תמיד לבדוק. יכול להיות שכן. בכל מקרה, ומקרה זה גם תרגום קצת גרוע, כי זה מקבל הרבה קונוטציות אחרות, כן? מקרה זה accident, גם באנגלית מתרגמים את זה ככה, ואז מדברים על דברים שהם קרו במקרה וכולי, שזה נכון שזה, אפשר לקשר את זה למובן פה, אבל תרגום יותר טוב של מקרה פה, במובן האסתטל, לפחות היה דבר שנאמר על משהו אחר, כן? נאמר על, במקום נאמר את, כן? אם אני מדבר את האדם, אז נאמר אדם הוא אדם. זה נקרא לדבר על העצם. אני מדבר, האדם הוא לבן, הוא שחור, הוא יהודי, אז אני מתאר אותו, כן? אפשר, דיברנו בפרקי התארים, שתארים הם כולם מקרים, ככה הרמב"ם תיאר שם. לתאר משהו, לפעמים תארים יהיה תרגום יותר טוב ממקרים, כן? מקרים זה דברים שקרו לעצם. הרמב"ם, דרך אגב, הרמב"ם כשהוא כותב בעברית, אף פעם לא כותב את המילה מקרה, הוא תמיד מתרגם את זה מאורע. שזו אותו מילה, רק בעברית יותר טובה, כי הרמב"ם משתמש במילה מקרה באופן שונה. מקרה זה באמת אצלו דבר, כמו אם תלכו עם עיקרי, שרמה מפרש מקרה במובן של, גם קוראים לזה אקסידנט, אבל אני חושב שצריך לדגם את זה משהו כמו, אני לא זוכר, דברים אקראיים, כן? מלשון אקראי ולא מלשון קרה. כן, זה שרשים שונים. אז הרמב״ם כשהוא כתב בעברית תמיד כותב מאורעות, מאורעות הגופים, זה מקרי הגופים, ואם הרמב״ם היום מתרגם אותו מאורע נבוכים בעצמו, כנראה שזה מה שהוא היה כותב. בכל מקרה, שגם העניין הוא ברור, כן? מאורע זה משהו שקורה למשהו, אז זה לא המשהו, אלא משהו שקרה לו, לאו דווקא קרה לו במובן של מאורע זמני, כן? זה גם, לכן זה גם מילה מזבכת. קרה לו במובן שאני אומר את זה עליו, אז משמע שיש עליו, יש את הדבר, ויש את הדבר שקורה לו, שנמצא עליו או בתוכו, כל מיני משלים כאלה שאפשר להגיד על הרעיון, אבל המילה העצמית היא מקרה או אקסידנט. אז זה חלוקה אריסטוטלית מאוד, מאוד בסיסית של העולם. כמעט אפשר להגיד החלוקה הכי כללית של העולם, הוא החלוקה שלו לעצם ומקרה. עכשיו, חכמי הקלאם, בצורה קצת מוזרה שאני, כמו שלמדתי, שאני לא לגמרי מבין, אימצו מאוד את השפה הזאת, כן? זה היה דרכם, שהם לקחו מילים, אספו מילים מכל מיני מקורות, הם מאוד אוהבו את המילה הזאת עצם ומקרה. אבל, עכשיו יש, אז במובן הבסיסי, הכי בסיסי של עצם כביכול כדבר, ומקרה זה דבר שאומרים עליו, זה דבר משותף בין הקלאם לבין האריסטוטלים. אפשר להגיד שגם עד היום הוא משותף במובן מסוים, שבאופן בסיסי אנחנו עדיין משתמשים במילים האלה, והמשמעות שלהם לא רחוקה מהמשמעות שאריסטו נתן לו בהתחלה. השאלה המעניינת היא, אריסטו היה לו גם, לא רק החלוקה הזאת, אפשר להבין אותה רק חלוקה לוגית, כן? שאנחנו מחלקים בצורה כזאת, או אפילו חלוקה לוגית, במובן מאוד מופשט ובסיסי של הדברים עצמם. אבל אריסטו היה לו גם שיטה מאוד מסוימת, של מהו העצם, אפשר להגיד. מהו הדבר עצמו, כן? ועל זה אנחנו במובן של הפילוסופים המודרניים, וגם הקלאם, לגמרי לא הסכימו. אז כשאריסטוטל אומר עצם ומקרה, הוא מתכוון לא רק לעצם ומקרה במובן הכי בסיסי של ספר הקטגוריות, אפשר כמעט במובן לוגי בלבד, אלא מתכוון גם למשמעות הרבה יותר מורחבת, והשפה האריסטוטלית הכי טובה שאפשר להגיד על זה, יש על זה באמת קצת מחלוקת בפרשנות של אריסטו בקטגוריות, אבל המוסכמה, אני חושב שהרמב״ם הולך איתו בדרך כלל, הוא שעצם זה חומר וצורה. כן? אז חומר וצורה לא מתחלק על עצם ומקרה, זה חלוקות שונות, כן? השאלה של חומר וצורה זה מהו הדבר עצמו, כן? לא מה קרה לדבר. כי גם החומר וגם הצורה נושאים מקרים, ככה הרמב״ם יכתוב בהמשך בפרק הזה במפורש. מקרים זה דברים שקרו, אפשר לדבר מצד החומר, אפשר לדבר מצד הצורה. בדרך כלל אנחנו מדברים מצד שניהם בבת אחת, אבל בכל מקרה, עצם ומקרה לא קשור לחומר וצורה. חומר וצורה זאת שיטה הרסטלת בסיס מסוימת של מהו העצם, כן? מהו הדבר עצמו שלא קורים מקרים. אז אריסטו אומר, דבר עצמו חייב להיות, או לפחות הדברים שאנחנו רואים פה, חייב להיות מורכב מחומר וצורה. כן, אז עצם הוא לא דבר פשוט, זה לא דבר בסיסי. זה לאו דווקא שהדבר הכי בסיסי בעולם זה עצמים. במובן של העולם שלנו זה נכון, אבל אפשר לנתח את העצם בעצמו. לכן יש פה נובעת פיה, פה יש מחלוקת בפרשנות, אבל זה המוסכמה של הרמב״ם. וסך הכל מקרים זה דברים שקורים לעצם, אבל העצם הזה הוא כבר דבר מורכב, כן? זה לא נכון כביכול שאם היינו מפרקים את העולם לגורמים הכי קטנים, שזה בעצם הכיוון שהקלאם הולך, כמו הכיוון של המדע שלנו, שחושב שההבנה של כל דבר הוא לחתוך אותו לחלקים הכי קטנים, שאנחנו נמצא עצם ומקרה. מה שאנחנו נמצא זה בכלל חומר וצורה, ואז החומר הזה עשוי מחומר אחר, כל מיני שלבים של חומר וצורה, ואפשר לדבר על היעדר וצורה, כל מיני דברים אחרים. אז זאת שיטת אריסטו. שיטת הקלאם הייתה שונה. הם לקחו את הרעיון של עצם ומקרה, והם פירשו אותו או השתמשו בו, בדיוק על השאלה האחרת שהוא איך העולם נראה כשאנחנו מחלקים אותו, מפרקים אותו לגורמים רכיבים הכי בסיסיים שלו. ואז הם אמרו, לא רק שעצם במקרה זה תנאי של איך דבר מותנה בהיות דבר אחר, אלא עצם במקרה אצלם הם הרכיבים הבסיסיים של העולם. אז עכשיו כבר אנחנו מקבלים תמונה מאוד שונה, ואני צריך לפרט את זה, ולהגיד שהעצם שלהם הוא בדיוק הדבר הלא מורכב, כן? עצם שלהם הוא לא עצם במובן האסטטלי של מהות של דבר שהוא יש לו הגדרה מסוימת, אבל הדבר עצמו, כן, הוא דבר אחד, אבל הוא יכול להיות עשוי מהבה דברים, יכול להיות לו היסטוריה שלמה, כן, של שינוי וכו'. העצם שלהם הוא בדיוק אטום, כן? החלק הבלתי מתחלק זה העצם, אז הם פרישו את העצם האסטטלי על דבר גם ראשונה. משתמשים באותו מילה, גם באותו מילה ערבית וכו', אבל המשמעות שלו הוא לגמרי שונה. העצם שלהם הוא לא עצם של אסנס של דבר, בכלל אין מהויות של דברים, הוא רק האטום, ולכן גם המקרה שלהם יוצא שהוא דבר שאפשר, אחר כך הם קוראים לזה, שמייחד את האטום הזה. אוקיי? אז מקרה זה יוצא דבר הרבה יותר בסיסי, גם לא רק העצם נהיה יותר בסיסי בשיטה שלהם, גם המקרה נהיה יותר בסיסי בשיטה שלהם, שהמקרה זה בדיוק הדבר שהופך את האטום לאטום מסוג מסוים. כן? שזה בדיוק תפקיד הצורה אצל אריסטו. אז העצם האריסטוטלי הוא כבר סוג מסוים. אין עצמים פשוטים. פשוטים יש רק את החומר הראשון או משהו כזה. כל העצמים שאנחנו עוברים עליהם הם כבר עצמים מסוג מסוים. אבל אנחנו למדנו שהאטום הקלמיסטי הוא בלי אפיון, כן? הוא, כל האטומים אותו דבר, כן? הם כולם דומים, משולים זה לזה, הרבה קורא לזה, הם כולם דומים זה לזה, הם כולם אותו דבר. אז ואין בכלל כזה דבר עצמים שונים. יש רק אטום, כל האטומים אותו דבר. אז עכשיו יש להם שאלה, אז אנחנו הרי לא רואים הכל אותו דבר. יש כל מיני דברים בעולם. ופה התשובה הוא מקרה. מקרה זה מה שמבדיל אטום מאטום, לא מצד האטום עצמו, שהוא כביכול הרכיב היותר בסיסי של הקיום, אלא המקרה. יש איזשהו מקרה בכל אטום שעושה אותו לאטום מסוג כזה ומסוג אחר וכו'. וזה הקדמה מאוד כללית למציאות העצם והמקרה לפי שיטת הקלם ולהפוקה משיטת אריסטו, שמשתמש באותו מילה, אבל בסוף מתכוון לדברים לגמרי שונים. בתמונה הפיזיקלית הבסיסית שלו. בסדר. אוקיי. עכשיו, בוא נתחיל לקרוא את מה שהוא אומר, ועכשיו, השיטה הזאת מגיעה לכל מיני הרבה חלקים, הרבה פרטים נובעים מהשיטה הזאת, והרבה הוכחות והרבה דברים של איך העולם עובד, איך האל, אפשר להגיד, פועל את העולם, בהתאם לרעיון של עצם ומקרה. כן, דבר אחד שאני צריך להגיד, שהחלוקה, שאני לא מבין, אני כבר שאלתי את זה ויש לי חיסרון הבנה פה, לפי שיטתם, לא לגמרי ברור מה בכלל, כאילו, ברור לפי מה שאמרתי, אבל יש פה איזושהי שאלה, מה בעצם התפקיד של עצם ומקרה פה, כן? אם היו אומרים שיש רק מקרים, רק הדברים שמבדילים, היה גם, נראה לי שזה היה גם צודק. כי לא ברור למה הם צריכים את העצם בשביל להיות מצע למקרה. הרי זה לא נכון שלפי אריסטו זה ברור, כי לא כל עצם הוא יכול לשאת את כל המקרים. כן? אז האדם, יש לו סוגים של המקרים ששייכים לבן אדם, באשר הוא בן אדם, ולא שייכים לסוס או משהו כזה. אבל כי אדם הוא עצם וסוס הוא עצם. לפי שלטם העצם הוא רק משהו מאוד רקני, כן? הנושא של הדברים, אבל הוא בכלל לא משהו מוגדר. אז כל העצמים אותו דבר. אז מה הוא בעצם מוסיף על המקרה? למה הם לא מתחילים את העולם מהמקרים? כן, יש פה, אני לא, כנראה שיש כן איזשהו משהו שמקרה צריך לקרות למשהו, כן? הייחוד הזה, האפיון של משהו כמשהו מסוג מסוים, אז הם גם מבינים שזה קורה למשהו. אבל המשהו הזה הוא לא משהו שמסביר שום דבר. הוא רק, יש לו תפקיד מאוד פשוט, מאוד לא מעניין העצם שלהם. כן, הוא יחידת הקיום, אבל לא יחידת הקיום משום סוג. הוא לא בעצם נושא את המקרים באותו אופן שהעצם האריסטוטלי נושא את המקרים. הוא פשוט המצע, כן? ויש להם, אחר כך הם אומרים, הרמב"ם אומר, הם אומרים מפורש, שהאל לא יכול לברות עצם בלי מקרה ומקרה בלי עצם, וזה בגלל שהם, כפי שכבר הזכרתי, למרות שהרמב"ם טוען שהשיטה שלהם היא לא שכלית ולא הכל, הם לא כל כך לא שכליים כמו אלה שמכחישים את חוק הסתירה, כמו אלה שמכחישים את מושג הנמנעות, כן? מה שהם אומרים זה רק הם מכחישים את מה שהאריסטוטלים קוראים נמנעות, אבל באופן מופשט הם מסכימים שאל לא יכול לעשות דברים בלתי אפשריים, ולפי דעתם, עצם בלי מקרה זה דבר בלתי אפשרי, כן? כלומר, זה, לכאורה, מה שזה אומר שזה יסוד לוגי ולא יסוד פיזי, כן? כי כל דבר פיזי, בדיוק בגלל תמונת העולם שלם של עצם ומקרה, כל דבר פיזי שאפשר לדמיין הוא אפשרי. אחר כך נראה שזה, זה מה שנובע מכל זה. ואילו דברים מטאפיזיים או דברים עקרונות לוגיים, אל לא יכול לעשות משולש מרובע, לא בגלל שאי אפשר לדמיין, בדיוק בגלל שאי אפשר לדמיין משולש מרובע, כן? או במובן אחר, בשום עולם, כן? בשפה התקנית אומרים, בשום עולם אפשרי לא יכול להיות משולש מרובע, כי זה פשוט בקשה בלתי קוהרנטית, כן? מה אתה בדיוק רוצה שהשם יעשה? אין פה, אתה לא יכול לענות לשאלה הזאת, או זה נמנע לוגי, או מה שקוראים שני הפכים בנושא אחד. שני הפכים יכולים להיות בהרבה מופנים, אבל לא שזה בדיוק יהיה מוגדר באותו סתירה. או שהאל יעדר את עצמו, כן? גם סוג של דבר שהאל לא יכול לעשות לפי, גם אפילו לפי שיטת הקלם. כן? יש כאלה שאומרים שהוא כן יכול, אבל גם לא מתכוונים כפשוטו, אז זה לא משנה. אז כנראה שהעצם המקרה הזה עצמו הוא יסוד לוגי, כפי שהקדמתי, שזה יסוד יותר חזק מהפרשנות האריסטוטלית למהו עצם ומהו מקרה, כן? זה שאנחנו רואים דברים שיש להם דבריות ומה הם, כן? בכלל, לפחות בדיבור שלנו, וכנראה שהם הבינו שגם במציאות, הוא משהו לוגי, אי אפשר לתאר מקרה שלא קרה לשום דבר, או עצם שאין לו מקרים, גם אי אפשר, כי מה זה יהיה, קיום ומה, מה קיים, כן? אז משהו כזה. אבל זה דבר שאני אומר, חסר לי איזושהי הבנה, אולי נקרא את הפרק עוד 50 פעמים, נתחיל להבין, אבל בינתיים אנחנו לא מספיק מבינים, או אני לא מספיק מבין. אז הרמב"ם עכשיו, כשהוא מחלק, אני אמרתי, מההקדמה הרביעית עד התשיעית, עוסקת בעניין הזה, הוא מחלק את השיטה שלהם להרבה עקרונות, להרבה הקדמות, מה שהוא קורא להם, וכל ההקדמות האלה אבל קשורים זה לזה, אי אפשר באמת להבין את האחד בלי השני, והשלישי והרביעי, הרמב"ם עצמו אומר את זה, אני לא זה שממציא את זה, אבל הוא, בכל הקדמה הוא מחדד איזושהי נקודה אחרת להסביר, ובמיוחד, כפי שאני מלמד, הוא מדגיש את זה דרך האספקלריה של השיטה האריסטוטלית, כן? בכל פעם הוא מראה לך מתוך נקודה, הוא ממניח שאתה כבר אריסטוטלי ופחות יותר מפרש את העולם לפי אריסטו, והוא מראה לך איך השיטה שלהם עובדת על ידי שהוא כל הזמן בונה לאט לאט את הדברים שהם אומרים אחרת, ואז אתה מבין מה נובע מהשיטה הכללית שלהם. יכול להיות שאם היה הצגה נקייה של השיטה שלהם, היה צריך להתחיל בצורה אחרת, אני לא יודע. אז טוב, אז עד כאן הקדמות כלליות. אני אקרא את ההקדמה הרביעית, שהוא כביכול ההקדמה על מציאות העצם, סליחה, מציאות המקרה, ונראה שזה, הוא מוסיף עוד נקודה אחת של איזה סוג מקרים, מה הפשט של המקרים האלה, לפי שיטת הקלם, ואחר כך אנחנו גם, אני גם אגלה לכם שזה תלוי בכל מיני הנחות אחרות, אני חושב בעיקר בהנחה החמישית, אז צריך לקרוא בעצם את ההנחה, ההקדמה הרביעית והחמישית, הם כמעט אותו דבר, אני הייתי גם מקדים את החמישית לרביעית, משואלים אותי, כנראה שהרמב״ם, אולי התירוץ זה מה שאמרתי, שהוא חושב מנקודת מבט של שיטה אחרת, ואולי, אני לא יודע, כבר ראיתי שם מפורשים כבר קצת מתקשים בזה, אני לא הראשון שחשב ככה. אז הקדמה הרביעית הוא אמרה, שאומרים שהמקרים נמצאים, כן? יש מקרים. ומה זה מקרים? והם עניינים נוספים על עניין העצם, כן? עניינים מהכוונה משמעויות. כלומר, לא שיש משמעויות, משמעות של המקרה, של המילה מקרה, זה שיש משהו שבנוסף על העצם, כן? ולא ימלט, וכפי שהסברתי, זה משהו שאומרים על העצם, או שנמצא על העצם, ולא ימלט גשם מן הגשמים מאחד מהם, אין בעולם, כן? יכול להיות שיש לא גשמים, צורות מופשטות שאין להם מקרים. יכול להיות, זה יכול להיות. כי צורה זה בדיוק משהו שמפרידים לגמרי מכל דבר לא הכרחי, כן? הצורה של המרובע, למשל, הוא אין לו מקרים, כן? כל מרובע גשמי חייב להיות לו בעל צבע מסוים, או בעל גודל מסוים, כן? שלא, כן, זה מובן מה שאני אומר? למה כל דבר גשמי צריך מקרים? כי הגשמיות הוא בעצמו מקרה, כלומר, האורך והרוחב, למשל, כן? אם אני מדבר על מה זה להיות מרובע, מרובע זה להיות תמונה, איך אומרים, שייפ, לא יודע מה קורא לזה, תבנית או משהו כזה, שיש לו אורך ורוחב וארבע צדדים, ואיך שלא מגדירים מריבוע. ועכשיו הדבר הזה הוא בדיוק מה שזה, זה הצורה שלו. אז אם הצורה שלו קיימת בנפרד, כמו אפלטון, אז זה מה שהצורה שלו. עכשיו, כל מרובע במציאות הוא יותר דברים מזה, כן? יש דברים בכל ריבוע במציאות שאני יכול להסיר ממנו והוא יישאר ריבוע, כן? אני יכול להחליף לו את הצבע והוא יישאר ריבוע. אני יכול להחליף לו את הגודל והוא יישאר ריבוע. אני יכול להחליף לו את סוג החומר שהוא עשוי ממנו והוא יישאר ריבוע, כן? אני יכול להחליף לו את המיקום והוא יישאר ריבוע. אני יכול להחליף לו את מה שקורה לו ואת מה שהוא עושה ואת הזמן שלו. כל המקרים, אנחנו יכול, זה בדיוק דברים שאפשר להסיר מהדבר והוא יישאר משהו, כן? זה לא שהוא יהפך למשולש אם אני שנה את הצבע שלו, אבל הוא עדיין, זה נכון שזה מרובע בעל צבע, כן? אני לא יכול להגיד, הריבוע הזה אין לו צבע, יש לו צבע. ריבוע בלי צבע זה רק הדבר הלא גשמי, הדבר הצורה עצמו. כל גשם יש לו צורה, זה עצם, כן? כמובן, עצם האריסטוטלי, וחייב להיות לו גם מקרים, בגלל שהעולם הגשמי לפחות לא מרשה לנו, זה כנראה דין בגשמיות, כי הגשמיות עצמו מקרה. באיזה סוג? זה לא בדיגמרי מדויק, כן? כי הרי אם זה כבר תלוי איך אנחנו מבינים את הצורות, כן? אם אני אגיד למשל צורת אדם הוא דבר שיש לו גוף, כן? דבר שאין לו גוף, הנשמה של האדם או משהו, השכל של האדם בלי, הוא לא אדם, לפחות לא האדם של ספר הקטגוריות, כי זה מפורש, אז לפי ספר הקטגוריות, אז העצם צריך להיות חומר וצורה, ולכן זה לא זה שעצמו שיש לו חומר שמחייב שיהיה לו מקרים, אבל כנראה שהחומר הוא מהסוג כזה שתמיד יש לו גודל ודברים אחרים שאפשר לשחק בלי לסנות את הצורה. כן? בספר המטאפיזיקה, אריסטו אומר שהמהות האמיתית של כל הדברים הוא הצורה ולא החומר שלו. זה קצת סתירה בין הספרים. ומפה נובע המחלוקת שהזכרתי על העצם אם הוא הצורה עצמו, החומר והצורה. אבל בכל מקרה זה אנחנו מבינים שלפחות אנחנו קשה לנו לחשוב בעולם על אפילו אם הצורה מחייב גם את החומר, כן, ההגדרה של אדם זה משהו עם גוף, עדיין הגוף הזה יש לו הרבה דברים שאפשר להחליף בלי שהאדם הזה יפסיק להיות אדם. כן? אז זה עד כאן ההקדמה. ועכשיו, אומר הרמב״ם, ופה יש משהו מאוד טריקי, בגלל מה שהקדמתי, ההבחנה בין הפרשנות האריסטוטלית לאותו מילים לפרשנות הקלמיסטית לאותה מילים. כן? אומר הרמב״ם, אז זה ההקדמה הערבית. ולכן אני אומר, לכן הוא התחיל, כי הוא מתחיל מדברים שאנחנו כבר מאמינים ומכירים. אומר הרמב״ם, וזאת ההקדמה, ההקדמה הזאת שיש מקרים בעולם, והם לפחות בדברים גשמיים, אי אפשר להיות עצם בלעדיהם, או לפחות הם דברים נוספים על העצם, הם לא, הם לא את מה שהופך את הדבר למשהו, אלא משהו נוסף. אז הוא אומר, אילו הספיק להם, כן? אילו הסתפקו, הכוונה, כן? אילו הצטמצמו בזה השיעור, אם הם יאמרים רק את זה, הם יוצרים פה, הייתה הקדמה אמיתית. אז הייתה הקדמה נכונה. מבוארת, גלויה, והוא נותן הרבה שבחים לאמיתיות של זו. מבוארת, גלויה, אין ספק בה, ויש אפילו עוד שבח אחד, שכתוב משהו כמו אין מבוכה בו, אין בה קושי וטעות, שאיבן תיבון השמיט מערבית. ריב זה סוג של ספק או מחלוקת, ושובה או משהו כזה, זה משהו כמו מבוכה או טעות או בעיה. אז יש הרבה דברים שאני אומר בשבח ההקדמה הזאת, זה מאוד גלוי, כן? מאוד, מאוד פשוט, מאוד מבואר. אני חושב שאם מדייקים בכל המילים האלה נמצא איזשהו סודות, אבל אני לא יודע מה עם הסודות, כי כבר הקדמנו שהרמב״ם לא אומר, כן, הוא כתב פה ארבעה שפחים על ההקדמה הזאת, כן? לפי התרגום של איבן תיבון, מבוארת, גלויה, אין ספק בה, כתוב פה עוד משהו רביעי אפילו. כאילו, כתוב פעמיים המילה לאמיתית, כן? אמיתית, אמיתית. אני לא יודע, כתוב פה חמישה או ארבעה דברים על ההקדמה הזאת, עד כמה היא טובה, ואני חושב שהריבוי המילים האלה קשור קצת לזה, כי הוא קצת משחק איתם, כי מה שהוא חושב כשהוא אומר עצם ומקרה, זה לא מה שהם חושבים כשהוא אומר עצם ומקרה, אז כנראה וכבר דיברנו בפרק עין ב' שאחד מהטיעונים של הרמב״ם זה שהקלם סותרים את הדברים הנראים לעין, כן? וכשהוא אומר נראים לעין, הוא לא רק מתכוון לדברים שמה שאפשר לראות, אלא דברים שקרובים לראייה, כמו המושגים האריסטוטליים שהם לא ממש דברים נראים, אבל מאוד קשה להבין את העולם מבלעדיהם, אז הם מאוד בסיסיים. ואומר, כן, אתם לקחתם משהו פשוט, ועכשיו הרסתם אותו בפרשנות שלכם, אוקיי? ומה בדיוק, אבל יש פה עדיין איזשהו משהו סוד שאפשר להבין, כן? זה משהו, בדיוק בגלל שהם קצת, הם כמובן לא יכולים להכחיש דברים גלויים שאפשר לראות, ומצד שני הם מגיעים עוד, כן? אחר כך הם אומרים שאי אפשר להאמין לעיניים, כן? יש איזשהו משהו. אלא, עכשיו, ופה הדבר שהרמב״ם אומר שהוא לא מסביר ממה זה נובע, כן? אני חושב שזה נובע מהקדמות יותר מאוחרות, לכן אני אומר. אבל אלא שהם אמרו, פה מגיע הבעיה שלהם. הם אומרים, הם מוסיפים על זה. והתוספת הזאת הוא בדיוק בגלל שהפירוש שלהם למילה עצם במקרה הוא לא הפירוש שלנו. הם אמרו, כי כל עצם, כן? וצריך לזכור, המילה עצם אצלם הוא לא אותו פירוש כמו הפירוש שלנו, כן? עצם אצלם זה אטום, ואצלנו זה מהות. אז הם אמרו ככה, שאם לא יהיה לו מקרה החיים, אי אפשר מבלתי היות לו מקרה המוות. למה? כי כל שני הפכים לא ימלט המקבל מאחד משניהם. Okay? אז מה שהם אומרים זה ככה. אני אומר את זה בשפה של הרמב״ם, ואחר כך אני אנסה להסביר למה הם אומרים את זה. כן, בשפה של הרמב״ם הם אומרים חידוש פלא בלי שום קשר לשום דבר, כן? אנחנו מבינים שאין עצם בלי מקרים, כן? אתה יכול אפילו להגיד, למשל, כל דבר שעשוי מחומר שלנו, יהיה לו איזה מקרה של גודל, למשל, כן? הוא צריך להיות עוד גדל, עוד גדול, עוד קטן, לא יכול להיות בלי גודל כלל. אוקיי, זה דברים נכונים ומוסכמים. אבל הם מוסיפים פה עוד משהו. הם אומרים שכל מקרה צריך להיות לו או מקרה מסוים או ההפך שלו. כן? עכשיו, למשל, כן? הם אומרים למשל, אנחנו מכירים בעולם דברים חיים ודברים לא חיים. כן? יש דברים חיים, בעלי חיים, בני אדם, עצים וכו', ויש דברים לא חיים כמו אבנים. אז אומר אריסטו, כן? יש דברים חיים ויש דברים לא חיים. עכשיו אומר הקלם, לא, הדברים הלא חיים, יש להם מקרה הלא חיות. כן? בהמשך, בהקדמה החמישית, השישית, השביעית, אני לא זוכר, הוא מדבר על זה שיש פה שאלה עם העדר, מה שאנחנו מכנים העדר, הלא קיום נמצא, כן? והוא אומר שהשם הרמם גם משחק כיתה ואומר שהם מסכימים שההדה לא נמצא ולכן הם אומרים את זה. כן? כלומר, אם דבר לא, אם יש דבר שהוא לא חי, אז לפי שיטתנו, לפי שיטת אריסטו, אין פה בעיה. כן? יש סוגים של חומר וצורה או סוגים של עצמים שהם חיים וצורות שהם לא חיות. אוקיי? דברים שאנחנו קוראים לבעלי נפש וכו'. אבל לפי שיטת הקלם, צריך לזכור שהעצם שלהם הוא פשוט לגמרי. אין לו שום סיבה להיות מסוג כזה או מסוג אחר, כן? אז מה הופך את, אז יש להם שאלה אמיתית. אני הולך להגיד בדיוק את המילים האלה בהקדמה השביעית. מה בעצם הופך את האבן ללא בעלת חיים ואת האדם לבעל חי? אז אריסטוטל יכול לענות, יש לו חומר מסוג כזה שמאפשר לו לקבל חיים, ויש לו צורה מסוג כזה שהוא החיים שלו וכו'. אבל הקלמיסטי לא יכול לענות שום דבר, כי הוא מורכב בסך הכל מעצמים, שכל העצמים אותו דבר. אז חייב להיות, יש משהו שמייחד אותו, שמאפיין אותו בשביל להיות חי. אוקיי, אז למה הופך אותה, את הדברים האלה שהם לא חיים ללא חיים? שיש להם מקרה של מוות. כן, כשהוא אומר מקרה של מוות, הוא לא מתכוון רק משהו שהיה פעם חי. הוא אומר, כל דבר בעולם הוא הרי או חי או מת, כן? כמו שלשוחקים. כל בני אדם הם או קומוניסטים או לא קומוניסטים. אז יש להם משהו עם קומוניזם, כן? זה בדיוק המשחק שהוא עושה פה. כל דבר בעולם הוא או חי או מת. כן? אוקיי, אז חיות, חיים זה סוג של מקרה, כן? אמירה על משהו, יש דבר שהוא חי, וגם להיות מת הוא אמירה על משהו. אוקיי, אז אחר כך הם יגידו, כשהשם בורא את העולם כל הזמן, ועושה שדברים מסוימים יהיו חיים ודברים מסוימים לא חיים, הוא עושה שאלה יהיו חיים, ועושה שאלה לא יהיו חיים, כן? הוא עושה את שניהם. איך הוא עושה את זה? בזה שהוא נותן לזה מקרה החיים, ולזה מקרה הלא חיים. והם אומרים, יש לי טיעון, כי הרי יש שני הפכים. להיות חי ולהיות לא חי, זה ממש הפך, כן? זה ניגוד. ואיך אפשר להיות שיש משהו שהוא ניגוד של משהו, ואין לו אחד מהשניים? הרי זה בחירה בינארית. או שאתה חי, או שאתה לא חי. אז או שאתה יש לך מקרה של חיים, או שיש לך מקרה של לא חיים. לא יכול להיות משהו באמצע, הרי אין משהו באמצע. אז איך יכול להיות שיהיה דבר שהוא לא חי, ולי שיהיה לו מקרה של להיות לא חי? זה הטיעון של הקלה, והוא טיעון שנובע מכל מיני הנחות מאוחרות יותר. קדומה אחת, שאין, כן, הרמב"ם עצמו ינסח את זה בדיוק במילים אלה, שאין זולת העצם והמקרה הזה, כן? או שהמקרים חייבים להיות באטום בלבד, כן? אין אפילו הרכבה של מספר אטומים שיוצרים משהו חדש, אז זה כבר היה צורה אסטטלית מסוג מסוים, ומקישים את זה, ואז כל אטום אותו דבר, ולא יכול להיות שום דבר שמבחין בין אטום חי לאטומת, אלא מקרה שלו, כן? ולא יכול להיות מקרה של מישהו אחר, לא יכול זה שעומד ליד משהו, כל אלה הדברים לא תקפים לפי דאטה. אז חייב להיות שיהיה מקרה של מוות בתוך כל דבר לא חי. וזה בדיוק מה שהאל עושה. האל, אחר כך, כפי שנראה, האל עושה שיהיה דברים עם מקרה של מוות ודברים עם מקרה של חיים. או מוות במובן פה של לא חיים. כן? זה הכל. מה ש... אני ניסיתי להסביר את זה מהנקודה של ההכרח שלהם, כי אין אחרת, אין משהו שיעשה את אי אפשר, כן, הם אומרים אי אפשר, הם לא רק אומרים שזה ככה נראה לנו, זה אי אפשר, כי אי אפשר ש... כדי מה עושה את זה לא חי, הרי לא העצם, כי אין עצם, עצם אין לו מאפיינים, אז חייב להיות מקרה, כן, וחייב להיות משהו שעושה את זה, זה לא יכול לקרות לבד, כן, זה בוודאי יהיה כפירה, מה זה אומר שזה קורה לבד, מי עושה את הלבד הזה? אז חייב להיות שהשם יעשה את זה, ולעשות משהו שלא, זה גם אי אפשר. אז חייב להיות כזה דבר של מקרה מוות. פחות ככה אני, אם אני מבין, השרשרת הלוגית שעושה את זה אי אפשר, והם גם אומרים שזה אי אפשר בגלל שהם חושבים שחיים ומוות הם הפכים, והרי איך יכול להיות שאתה לא, כן? אם אנחנו מכניסים פה את ההנחה שלא הוא גם דבר, כי אחרת אין סיבה, כן, חייב להיות, ההנחה שלהם שלא הוא דבר, הוא מכריחית בגלל שהם צריכים משהו שיעשה את זה, לא? אז אנחנו, הם צודקים במסקנה שלהם, שאם יש לי, אין, אי אפשר שיהיה לי לא הדבר ולא הלא דבר, כן? או שיש לך את הדבר, או שיש לך את הלא דבר. אין משהו באמצע, כן? צריך לזכור, אני מחדד את זה עכשיו דרך ההבנה האריסטוטלית. צריך לזכור שהם צודקים אם זה באמת היה ככה, כן? אריסטו אומר שיש הבחנה בין ניגודים לסתירות, כן? לא כל ניגוד הוא סתירה, ולא כל סתירה הוא ניגוד. למשל, חום וקור הם ניגודים, כן? קוראים להם לפעמים סתירות, אבל זה לא נכון שהחום סותר את הקור, כן? כלומר, זה משהו שהוא חם, הוא גם לא קר, אבל צורה אחרת להגיד את זה, זה שיש פחות קור, כן? אפשר להבין שיש רצף בין חום וקור, ולכן, אמר הרמב״ם בפרק משהו בהלכות יסודי התורה, כל דבר שהוא חם יש לו גם קצת קור, או לפחות רוב הדברים, חוץ מהדבר החם האולטימטיבי, כן? או אש עצמו אולי, משהו כזה. למה? כי אין בעיה, זה ניגוד ולא סתירה, כן? יש ניגודיות בין חום וקור, אז זה לא שהמציאות של חום סותרת את המציאות של קור. יש יכול להיות משהו, יש כזה איכות, כן? חום וקור הם איכויות בדברים, הם סוג של מקרה, כן? זה נמצא על משהו, והמשהו הזה יכול להיות קצת חם וקצת קר. זה משהו בניוגד, אפשר להיות קצת וקצת, וככל שאתה יותר חם, ככה אתה פחות קר, כן, אני יכול לחמם משהו או לקרר אותו, לא משנה מאיזה צד אני עושה אותו, שיהיה ככה חם וככה קר, אבל זה נקרא ניגוד, ובנקודה הזאת זה נכון, שלא יכול להיות משהו באמצע, כן, כל דבר שיש לו חום וקור, כן, לא כל הדברים אולי מקבלים חום וקור, אולי כן, אני לא יודע, אבל ככל שיש משהו שחייב להיות קצת, מה שאנחנו מכנים בטמפרטורה מסוימת, אז נכון שלא יכול להיות לו לא חום ולא קור, כי חייב להיות, יכול להיות בכל המקומות על הרצף, אבל חייב להיות קצת חם וקצת קר, וקר זה פשוט לא חם, כן? זה הסוג סתירה שבאמת הצד השני, זה גם הבחנה בין ניגוד לסתירה. ניגוד זה סוג של הסתירה שהצד השני הוא באמת משהו חיובי שהוא בניגוד לצד הראשון. כן? עכשיו, יש דברים אחרים שהם לא ניגודים, אלא סתירות. והם מצד אחד יותר חמורים ומצד שני יותר קלים, כן? הפך זה כמו להיות חי ולהיות לא חי, כן? להיות לא חי זה לא סיפור אותו הדבר שהוא לא חי. זה לא נכון, זה לא מקרה באבן שהיא לא חיה. זה נכון שהיא לא חיה, אבל זה היעדר גמור, כן? כלומר, אין שום שייכות. זה לא נכון, כמו שמי שלא קומוניסט לא חייב להיות לא קומוניסט. יש לא קומוניסטים, אבל לא כולם צריכים להיות לא קומוניסטים. כי הדבר הזה שנקרא חי הוא בדיוק... בדיוק ההפך מלהיות חי. זה, אי אפשר להיות קצת חי וקצת מת. זה גם, כן, כנראה. לפחות עד כמה שחיים זה משהו מוגדר, כן? אי אפשר להיות לא חי, וקצת חי וקצת מת. אין, לא בכל דבר חי יש גם מוות. במובן מסוים יש, אבל במובן שלי אין, כן? או שאתה חי או שאתה מת, זה נקרא סתירה. או שאתה בעל, למשל, בעל חומר או לא בעל חומר, כן? דברים כאלה. זה סתירה, אי אפשר להיות קצת וקצת, ובדיוק מאותו סיבה, כן? אז אני אקרא לזה חומר, כן? אי אפשר להיות קצת חי וקצת מת. או שאתה חי או שאתה מת, או שאפשר להגיד אפילו יותר עמוק. אי אפשר להיות סוג שזה דבר שיכול להיות חי קצת, כן? החומר של הגוף האדם הוא יכול להיות חי, כן? אז יש לו איזשהו קשר עם חיים. אבל החומר של האבן הוא, לא, הוא גם לא מת, כן? אפשר, אחר כך נבין את זה יותר טוב במושג של חוכמה, כן? אבן היא לא טיפשית. אדם יכול להיות טיפש, אבן לא יכול להיות טיפשה. לפי אריסטו, כן? כי האבן אין לו בכלל את סוג החומר הזה שיכול בו מקרה הטיפשות. הוא בכלל לא בגדר של, של להיות טיפש. הוא לא חכם, לא בגלל זה הוא חכם, כן? אז זה שיש לו ההיעדר הגמור של איכות בקצה האחד, לא מחייב שיהיה לו את הצד השני. כי הוא בכלל לא בפרשה, הוא בכלל לא בגדר. זה נקרא סתירה, סתירה מושלמת, או הבחנה אמיתית. מצד שני, בדיוק בגלל זה, כן? בדיוק בגלל זה, אתה יכול להיות הניגוד של משהו, או ההפך של משהו, מבלי שיהיה לך שום קשר אליו, כן? מבלי שיהיה לו מקרה מוות. לכן, אם מוות הוא היעדר אמיתי, הוא ההפך אמיתי של חיים, אז זה לא נובע לפי אריסטו, שכל דבר מת, יש לו גם אי חיים, או לא חיים. כי מוות וחיים הם פשוט דברים שונים. הם קטגוריות שונות, אפשר להגיד, או משהו כזה, סוגים שונים, שהם הפכים זה לזה, אבל לא ניגודים זה לזה. כן, אז זה הכל אפשרי, רק אם אנחנו מניחים שיש כזה דבר, איכויות וטבעים, וכפי שנראה אחר כך. אם אתה לא מבין שום דבר כזה, יש רק אטומים ומקרים, אז כל הדברים הם אותו דבר. כל הדברים יוצאים, מתנהגים כמו ניגודים אריסטוטליים, והם ניגודים שיש להם גם את החומר של הפך, כן? כמעט אי אפשר, גם אי אפשר להיות שלבי ביניים, כן? אנחנו זוכרים שאטומים הם, הם דברים דיסקרטיים, דיסקריט, כן? אתה או כזה או כזה. אז אי אפשר להיות באמצע. יש באמצע רק במובן שאני יש עוד חלוקה פה, עוד חלוקה שלמה. אבל באמצע אין. אין דברים ביניים בשיטה האטומיסטית. אין משהו בין השני אטומים. יש דבר שמורכב מ-30 אטומים ו-15 פה ו-15 שם. אבל אין באמצע. לכן, לפי שיטתם, כל שני ניגודים הם שני הפכים. אז או שאתה חם או שאתה קר. אם יש משהו שבין חם וקר, אוקיי, אולי יש 20 מיליון סוגים של מקרה של חום וקור, שכל אחד בנפרד השם עושה בכל אטום וכו', או שהדבר שאנחנו מוכנים חצי חם וחצי קר, הוא בעצם מורכב מהבי אטומים שחצי מהם ככה וחצי מהם ככה. אבל אין משהו באמצע, כן? אין רצף. ולכן, אצלם באמת כל דבר הוא שני הפכים, וחייב להיות או שאתה זה או שאתה זה. אוקיי? והם ממשיכים. והרמב"ם כותב את זה כי זה פשוט לא, אם אתה תשמע את זה, תבין שזה משוגע, ולכן זה לא יכול להיות. אבל פה זה בדיוק ההבחנה הראשונית שלו, בין סוגי המקרים שלהם לסוגי המקרים שלנו. אמרו, אז הוא מוסיף. אז כן, אז זה דבר ראשון. אם יש לו, אם יש מקרה חיים, כן? אם אין מקרה חיים, אז חייב להיות לו מקרה מוות. כן? אז כל הדברים בעולם, אז הקלמיסטים עשו גם רשימות של מספר המקרים שחייבים להיות לכל עצם בעולם. כל אטום שהשם בורא כל הזמן, הוא בורא אותו עם איזה רשימה של 30 מקרים, אני ראיתי שהיה להם רשימה. או אולי צריך רשימה יותר ארוכה, לא משנה. כי כל דבר שהוא כן, זה משהו, וגם כל דבר שהוא לא, זה משהו. אז כל דבר, אז מאוד מאוד, מאוד מאוד ארוך, הרשימה של האפיונים של כל אטום. ואז הם אמרו, והרמה מפרט עוד, הם אמרו, וכל דבר שהוא אומר הם אמרו, כנראה שהם, הוא מצטט, או יש איזשהו משפט שהיו, או שכתוב בספרים, או שמפורסם אצלם. הרב שוורץ ואחרים מחפשים איפה הלשונות, והוא אומר שהלשון פה הוא כנראה באמת ציטוט כמעט. אז הם אמרו, וכן, אז אם כל דבר בעולם הוא או חי או מת, או כלומר או חי או לא חי, אותו דבר, וכן יהיה לו מראה, כן, הוא צריך להיות לו צבע וטעם כן, כי כל צבע חייב להיות או שיש לך את הצבע, או שיש לך את הלא צבע. אין משהו באמצע. אז כל דבר בעולם, כל אטום יש לו צעם. לא מצד עצמו, לא מצד העצם, אלא מצד המקרה. כל אטום, אם יש אטום בלי צבע, זה, פה יש מקרה של לא צבע, כן? וכן, יש לו תנועה, או ההפך של תנועה, כן? למדנו כבר בהקדמה הראשונה. יש להם, כל האטום יש לו תנועה, כמובן שהתנועה היא כמעט לא קיימת, הוא רק קפיצות של כל האטום למקום אחר. ותנועה או נוח, או נוח, כן? אז או שהוא נח, או שהוא נע, או שהוא נע. או שהוא קיבוץ או פירוט, שזה אותו דבר, כפי שלמדנו, כן? ההוויה הוא תנועה ונוח וקיבוץ ופירוט, כן? ולכן, אם זה מצבי כל הוויה, אז כל דבר, כל אטום בעולם, יש לו, חוץ מזה שיש לו מראה וטעם, שזה, אני חושב, הוא מביא את זה רק כי זה נשמע מצחיק. אז גם, זה, הדברים השניים הם יותר הגיוניים, לפחות לפי שיטתם, כן? יש לו או תנועה או מנוחה, או קיבוץ או פירוט. קיבוץ ופירוט זה בכלל, זה שהאטום הוא ליד אטום אחר, כן? פירוט זה בעצמו התנועה. אבל אז גם, אבל זה גם צריך להיות מקרה, כי אין מקום, כן? אז אנחנו זוכרים שאין מקום, הכל ריק. אז להיות ליד משהו זה גם משהו ששייך לאטום הזה. כי אחרת למה זה שייך? לריק לא יכול להיות שייך שום דבר, כן? אז בכל אטום ואטום יש את כל הדברים האלה. ועכשיו, ממשיך הרמב"ם עוד יותר, ואומר, או שהוא מצטט אותם, ואומר, אם היה בו מקרה החיים, כן? אם האטום יש לו מקרה גם של חיים, כן? ואני חושב, והתפקחתי, יש, יכול להיות שאחרים קראו את זה אחרת, אבל אני חושב שהקריאה המנכונה פה היא כזאת. אם כל אטום יש לו מקרה חיים, ואנחנו צריכים להכניס פה או מקרה, או האי חיים, שהוא גם סוג של מקרה חיים, אז הרי אנחנו זוכרים שבעלי חיים, אנחנו, הרמב״ם והאריסטו כל הזמן מסתכלים בעולם בדרך כלל, דרך המבט של בעלי חיים. בעלי חיים הם הדבר הכי מורכב, הכי מעניין. לחשוב, להבין את העולם דרכם. אז אנחנו מכירים שבעלי חיים, לפחות בעלי חיים כמו בני אדם, כן? או אולי גם עוד בעלי חיים, הם דברים מאוד מורכבים, כן? הרשימה של אפיונים שמאפיינת את הבן אדם החי, הוא הרבה יותר ארוך מצבע ומראה ותנועה וקיבוץ, כן? הוא המון דברים. אז אם אנחנו אומרים שכל דבר, או שיש לך את זה, או שיש לך את הלא זה, אז כל דבר שיש לו חיים, הרי יש לו עוד הרבה דברים, כן? אם יהיה בו מקרה החיים, אי אפשר מבלתי סוגים אחרים מן המקרים, כן? כל בעל חי, כל אדם, יש לו, זה בעצם המשמעות של להיות בעל חי, כן? לפי להיות בן אדם לפחות, זה שיש לך החוכמה או השכלות, כן? וכו'. אז הוא אומר, אם יש מקרה לחיים, אי אפשר מבלתי סוגים אחרים מן המקרים, כמו חוכמה או השכלות, כן? שכלות או בערות, כן? פשוט לא חכמה, לא ידע. או הרצון או הפכו, כן? לרצות או לא ברור מה זה לא לרצות, אז הוא כותב הפכו, זה גם בערבית, הכוונה היא ההפך של לרצות, זה לא לרצות להיות אנוס או להיות אדיש, לא יודע, לא לרצות. אולי לסנוע, כן? להיות נגד משהו. או היכולת או החוסר יכולת, שאיבן תיבון קורא פה לאות, כן? לא מלשון עייפות, אבל מלשון קוצר יכולת. או ההשגה, כן, ההשגה זה אפשר לתרגם perception, ההשגה לא דווקא השגה שכלית, יש כל מיני סוגי השגה, או אחד מהפכיה, כן, כלומר ראייה ועיוורון, או שמיעה וחרישות וכו', כן, כל סוגי ההשגה, אז צריך להיות השגה, או אחד מהפכיה ההשגה, כן, אז זה לפחות נכון לגבי כל אטום שיש לו מקרה החיים, שמכריח זה גורר איתו שיהיה לו אחד משני הדינים, משני הצדדים בכל הדברים האלה. ואני טוען שזה לא רק, כן, הרי לפי דעתם אין סוגים של אטומים, וכפי שלמד אחר כך בהקדמה התשיעית, גם אין מקרה שנשוי על מקרה, כן? מקרים לא יכולים לייחד בשביל מקרים אחרים, רק מקרה ישירות על אטום, זה מה שהופך את הדברים למה שהם. לכן אני חושב שהוא טוען פה שכל, ואני חושב שככה זה מפורש בהמשך, או יוצא לי מפורש, שכל דבר בעולם, בגלל שהוא יכול להיות חי, ולהיות חי המשמע, כן? הרי לא יכול להיות דבר בעל חי בלי חוכמה או שכלות. זה בעצם נכון גם בשבילנו, כן? אבל זה גם נכון, תסתכל בעולם. כל הבעלי חיים הם או חכמים או טיפשים, כן? אז, בגלל שכל הדברים בעולם הם או בעלי חיים או לא בעלי חיים, אז הם צריכים להיות במקרה שלהם הפירוט של כל הדברים האלה, כן? אז כל אבן בעולם יש לו מקרה שכלות, ומקרה רצון, או אם לא רצון, אז יש לו הניסות, כן? להיות לא מרוצה, להיות, הוא שונא, כן? משהו כזה, או לא יכולת וכו'. סוף דבר, או כללו של דבר, כל מה שימצא לחי, אי אפשר מבלעדיו, או מאחד מהפכיו. אז זאת שיטת הקלם בעניין המקרים, שחייבים להיות לכל דבר. זה שכל דבר יש לו מקרים, במובן של עצם הרטוטלי זה נכון, לפחות כל דבר גשמי, ופה אנחנו נדברים רק על דברים גשמיים בכל מקרה. ומה שלא נכון, או מה שמחודש אצלם, זה ש כל דבר צריך להיות לו את כל המקרים בעצם, כן? כל הניגודים בעולם, אנחנו נעשה רשימה של כמה ניגודים שאנחנו יכולים למצוא בעולם, וכל אטום בעולם יש לו את כולם. או אותו או ההפך. זה חידוש, והרמב"ם בהמשך יגיד שזה נשמע נורא מוזר, כי... לא. כי יוצא שכל דבר, כל אבן, כל הזמן השם עסוק בלעשות לו טיפש, כן? לעשות אותו טיפש. וזה בכל רגע מחדש, כי המקרים לא מתמידים לרגע, יותר מרגע. אז יוצא עולם שנשמע מאוד מוזר. אני לא יודע אם זה טיעון שנשמע מוזר, אבל זה נשמע מאוד מוזר שהשם כל היום עוסק ולעשות את כל האבנים טיפשים. כן? זה אחד מהדברים שהשם עושה. כי זה שאבן הוא טיפש, אין סיבה, אין הרי שום דבר שמייחד את האטום של הבן אדם שיהיה מקבל חוכמה, כן? אין תכונות של עצם, אז יש רק מקרה. מה שהופך אותי לחכם ואבן לטיפשית, זה שהשם בורא כל רגע טיפשות בכל אבן בעולם. הרמב"ם עצמו יגיד משהו כזה, אבל אני חושב שזה לכאורה מה שנובע מהדבר הזה. ו... Tati is in the middle of a class. Please don't touch. No, you can't touch that button. You could do something else. ולכן, מה שאני אומר, שיוצא, שזה, וזה גם, אני חושב שזה גם, אני צריך להגיד שזה גם מוזר במנקנת המבט של השכל הישר, כן? אנחנו לא קוראים לאבנים טיפשים, או שכלים, כן? טיפש זה סוג, של, סוג מסוים של שכלות, כן? שכלות במובן הכי פשוט של חוסר ידע, כן? האבן הוא לא חסר ידע, הוא יודע את כל מה, לא יודע, אפשר להגיד, הוא יודע את כל מה שהוא צריך לדעת, זה גם יהיה מוזר, כן? הוא לא יודע, הוא... הוא יש לו את המציאות שלו, בלי הבעיה של, הוא לא צריך חיים, הוא לא צריך ידע. ולפי דעתם יוצא שכן. יוצא שכל אבן היא לא יודעת. ולא, יש לה שכלות, כן? שכלות במובן מופשט, לא שכלות במובן של, כן, רק בני אדם יכולים להיות שכלים במובן מאוד ספציפי, כן? הוא חושב הפוך מהמציאות. אבן לא חושבת הפוך מהמציאות. זה כבר סוג של, סוג מסוים של בערות אנושית. אבל גם זה לא נכון לפי דעתם, כן? כי אין שום דבר שעושה את האטום של בן אדם לבעל יכולת הזאת של להיות טיפש מהסוג שרק בני אדם יכולים להיות. אז יש גם איזשהו תכונה, איזשהו מקרה שהופך את האבן, you also close the door, please, I'm cold, שהופך את האבן ל... afterwards I could come help you there. שהופך את האבן ל... לא טיפשה במובן הבדיוק ספציפי שהחבר שלי הוא טיפש, כן? כי אחרת איך לחבר שלי יש? כי הרי יש כזאת מקרה, כל מקרה... בקיצור, כל מה שימצא בחי צריך להיות או שיש לו, או שיש לו את ההפך שלו, וכל מה שימצא לחי זה פשוט המקום שאנחנו יכולים למצוא את הכי הרבה מקרים, כן? אז לכן זה הופך את העולם למאוד מעניין לפי הנחתם, וזה ההקדמה הרביעית עם החידוש שלהם. אולי זה מספיק בשביל היום. כן, אני חושב שזה מספיק. אם אתם לא מסכימים, אז תעשו מקרה אחר.
אוקיי, משהו, אפשר להמשיך?
מה?
מה אנחנו לא מסכימים? אנחנו חושבים שאפשר להמשיך?
כן. יש מקרה שעושה שנמשיך או שלא?
סיימנו.
אפשר לעשות את ההקדמה החמישית. לא עשיתי את זה פה, אבל אפשר. אבל זה יותר ארוך, ואז זה מגיע לכל מיני דברים שאני צריך עוד... טוב, לא, מספיק. מספיק אז מספיק.